כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. במהדורה המרכזית, לפני זמן קצר נמסר מבית החולים שערי צדק כי התינוק שיולד עקב פציעתה של אמו בפיגוע באופרה נפטר לאחר 4 ימים שבהם נלחמו על חייו. ההורים שירה ועמיחי אישרן עדיין מאושפזים בבית החולים. מצבה של האם שירה אישרן מוסיף להשתפר ומצבה כרגע בינוני. גל של התייקרות במשק, גם במוצרי הצריכה, בכלל לאורך כל מוצרי הצריכה, החברות הגדולות במשק מעלות מחירים, במקביל עלייה דרמטית במחיר החשמל, כבר מהחודש הקרוב, ותוך אלו שיעור התעסוקה, במגזר החרדי לפחות, גם הוא הולך ויורד, ומספר המובטלים במגזר החרדי שמחפשים ורוצים עבודה, גדל. עוד מעט נביא נתונים. ספציפית גם על המגזר החרדי. בתוך אלו הסוגיה הביטחונית, גם היא בסדר היום, המשך מבצע מגן צפוני בצפון, 3 מנהרות התקפיות כבר נחשפו בגבול הלבנון, וצהל ממשיכים למצוא עוד כיוונים ואופציות למנהרות נוספות, ואומרים כי ככל הנראה יש מספר מנהרות בדרך להתגלות. נהיה ברשויות המקומיות, המסע ומתן המתקדם בין ראש עיריית ירושלים משה לאון לבין סיעות העירייה, מי כבר בקואליציה, מי בדרך ומי אולי יישאר באופוזיציה כבר לכל הפחות לחודשים הקרובים, מה קורה בבית שמש, בתבריה ובערים נוספות. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. עוד מעט על גל ההתייקרות במוצרי הצריכה, נושא משמעותי לכל מי שמנהל בית בימים אלה, וגם על הרשויות המקומיות, אבל אנחנו עם ידיעה מצערת שמגיעה מבית החולים שערי צדק בדקות האחרונות, סוף עצוב לסיפור הדרמטי שהתחולל לפני 4 ימים, כאשר הרופאים ילדו את הפצועה קשה מהפיגוע באופרה, שירה אישרן, והתינוק הוא עבר לפגיה. במשך 4 ימים נלחמו על חייו, אבל לפני זמן קצר הוא נפטר, כאשר בימים הללו האם הייתה מאושפזת במצב קשה, ובימים יומיים האחרונים החלה קצת להתאושש ולהשתפר, וכעת הבשורה הזו נוחתת על המשפחה. נפתח עם קובי פינקלר, כתבנו. שלום קובי.
שלום, ערב טוב ועצוב.
כן, אז זה סוף לסיפור הכואב הזה, וצריך לזכור ששני ההורים עדיין מאושפזים בבית החולים. זה הפיגוע באופרה, שהמחבל, הרוצח שביצע את הפיגוע, עדיין חופשי.
כן, מדובר בשני מחבלים לפחות, לפי גורמים בשירות הביטחון הכללי ובצהל, שביצעו את הפיגוע הזה. קודם כל זה כבר הפך להיות לפיגוע רצחני עם מותו של התינוק. וחוליות נוספות גם משתפות בשטח גם בשעה זו שאנחנו מדברים, לפי מקורות גם גלויים וגם שאינם גלויים. ואותה חוליית מחבלים שלפחות כאמור 2 מבין חבריה ביצעו את הפיגוע הרצחני הזה, מסתתרים בתוכי העיר רמלה, כך לפי כל הממצאים. וצהל, השב"כ וכל אמצעי המודיעין שעומדים לרשותם עובדים סביב השעון. לפנות בוקר הייתה פעילות מאוד ענפה בכל הכניסות, בכל היציאות של רמלה. החרימו מצלמות שמה, וזה לא דבר שגרתי. נכנסים בבתי עסק, נכנסים למוסדות של הרשות הפלסטינית, ומחרימים שם מצלמות כדי לאתר את חוליית המחבלים הזו, שאגב השתמשה בכלי נשק תקניים. אמרתי לך גם שלשום, לא מדובר בו ברובי צייד או משהו שמאותר באיזשהו מתקן סודי כזה ואחר, אלא משהו תקני לחלוטין. המרדף נמשך, כמו גם המרדף, אחרי המחבל הזה מברקן, בהחלט פעילות ענפה של הצבא.
מצוד אחר המחבלים, ועם הסיפור העצוב הזה הערב על פטירתו של התינוק, הילוד, בבית החולים שערי צדק, השלכות של הפיגוע הקשה באופרה. קובי פינקלר, תודה לך.
תודה, ערב טוב.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש המחנה הציוני, אבי גבאי, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב, ערב לא כל כך טוב במען כן. האמת. פטירתה של התינוקת, הבת של שירה ועמיחי, התינוק, סליחה. ערב קשה,
כן.
ערב קשה, ובאמת אני רוצה לאחל כל התנחומים שאפשר, אני חושב שכל עם ישראל היום אבל וכואב על הרצח הנפשע הזה. באמת, מסוג המקרים שאתה אומר, השם,
השם יקום דמה, למור
של התינוק.
אכן, באמת סוף עצוב, כאשר בני הזוג מאושפזים, כל הימים הללו בבית החולים, עם שמץ של תקווה, אבל זה נגמר הערב. באמת שיהיה בשורות טובות בעניין הזה. במעבר חד, שאי אפשר כמובן להשוות בין התחושות, אבל יש גם ימים לא טובים על מי שמתקשה לחיות כאן במדינת ישראל מבחינה כלכלית, כי אנחנו עדים לגל של התייקרות, גם במוצרי הצריכה היסודיים שכל בית משתמש, גם במחירי החשמל, עלייה של 4.5%. ממה זה נובע? כלומר, אם אפשר לשים את האצבע על הנקודה שגורמת להתייקרות הזו.
קודם כל,
בואו
שגם המאזינים ידעו, אני לפני שאני פוליטיקאי, אני כלכלן במקצועי, ואני הייתי במשרד האוצר, עבדתי כמה שנים טובות, והייתי מנכ"ל של חברות, כך שאני מכיר את הדברים באמת ממה הם נובעים. מסתכלים על ההתייקרות המרכזית שכרגע מטרידה אותי במיוחד, זה נושא החשמל. ההתייקרות של בין 8-10% בנושא החשמל תוביל בהמשך לצערי הרב להתייקרויות נוספות, גם במים וגם בדברים אחרים. וזה מסוג הדברים שהלב לא תופס, כי זה מסוג הדברים שלא צריכים לקרות. זה מתחיל ממתווה הגז הזה, מהמחירים של הגז, שבעצם מדינת ישראל, במקום ליהנות מהמן מהשמיים הזה שקיבלנו של מצבורי גז, הפכנו את זה לבעיה כלכלית שלנו, זאת אומרת לדבר שרק מי שמצא את הגז ייהנה מזה ולא האזרחים. עכשיו אני מזכיר לך שאני הייתי שר בממשלה ואני אמרתי זה כבר אז. אני התנגדתי למתווה כבר אז, מתוך הממשלה נלחמתי בדבר הזה. כי ידעתי שבסוף המחיר של ההחלטה הנועה הזאת, את המחיר ישלמו קשישים ואנשים שאין להם, שצריכים להתלבט 20 פעם לפני שהם מדליקים את החימום בבית, ושמתקלחים במים פושרים ולא חמים, כי זה מאוד מאוד יקר. ואסור, אסור, במדינה הזאת שאסור, לא יכול להיות שאנחנו נחיה במדינה עשירה, שבה מחירי החשמל כל כך יקרים, ואנשים לא יכולים באמת לקבל את השירותים הבסיסיים שהם צריכים לקבל. אסור שזה יקרה.
אבל המדינה, כך נראה לפחות, קודם כל, מדובר על גל התייקרות גבוה מאז 2014, אבל אם אנחנו מסתכלים על העשור האחרון, התמונה עדיין מעודדת וטובה, כי נראה מה קרה באירופה, היו שם מדינות שקרסו, אנחנו רואים את הסביבה כולה, אנחנו רואים את אחוז האבטלה הנמוך בשנים האחרונות. יש כן נקודות אור, אולי אי אפשר באמת להחזיק את החבל מכל הקצוות, וגם לדאוג שעלויות כאלה לא יקרו.
אבי, נגעת בדיוק בנקודה. אני יודע, ואני מבין ואני מאמין וגם יודע איך עושים את זה. אפשר ליצור גם כלכלה חזקה, וגם כלכלה שהמחירים בסבירים. גם וגם. זה לא דברים שסותרים אחד את השני. מי שמספר לנו שזה סותר, או לא מבין כלכלה, או אומר דברים פוליטיים בגלל שהם משרתים אותו. אפשר לעשות גם וגם. התוכניות שלנו הם שם. אתה יודע, אני לא מחפש עכשיו את הממשלה, הממשלה לא מעניינת אותי. מעניין אותי הציבור. בסופו של דבר, אני אומר לך, זה מסוג הדברים שאפשר לשנות, שבידיים שלנו אפשר לעשות. אבל אמרתי לך, אתה תחת דוגמה הכי גדולה.
כן.
עם מחירי הגז. זו דוגמה ענקית שמוכיחה שמה שאני אומר נכון.
איך מייצרים מצב, איך מייצרים מצב, אבי גבאי, איך מייצרים מצב שהציבור הישראלי יעדיף את סוגיית הכלכלה לפני סוגיות של ביטחון, של מדיניות, ימין ושמאל, אתה יודע, כל הנושאים הללו, אלו הנושאים שמוציאים אנשים בסוף לקלפי. יש מיעוט, יש קבוצה אחרת שכן באה לקלפי בגלל הנושאים הכלכליים, אבל כנראה שזה לא הרוב. איך משנים את הסדרה עדיפויות?
אני אגיד לך משהו שאני למדתי בשנה וחצי האחרונות, שאני מסתובב ופוגש הרבה מאוד אזרחים ישראלים טובים, מימין, משמאל, דתיים, חילונים, חרדים, הכל. למדתי שבסוף עם ישראל מאוחד, סביב שלושה דברים בסיסיים. אחד, ההבנה שביטחון זה נושא קריטי למדינת ישראל ולעם ישראל, ובנושא זה צריך להיות אגרסיביים ולא להקל ראש, ואנחנו שם. הנושא השני זה שמחפשים דרך אם אפשר להגיע לאיזשהו פתרון עם השכנים שלנו. אם אפשר. והנושא השלישי זה שעם ישראל מאוחד. וזה באמת כל ישראל ערבים לזה לזה, זה בא משם. מאוחד בתפיסה שאומרת אנחנו רוצים כלכלה חזקה, אבל גם כלכלה צוסטיקית. כלכלה שמשרתת את כולם, שהיא לא משרתת רק חלק מהאוכלוסייה. היא משרתת את כולם. בדברים האלה עם ישראל מאוחד. אני מאמין שיותר ויותר אנשים מבינים את העניין הזה ומבינים שבסופו של דבר לשמור על הביטחון זה לא סותר על לשמור על הכלכלה. לשמור על הביטחון זה לא סותר את זה שאפשר לחיות פה ביוקר מחיה סביר. בוא, אם כל אחד מהמאזינים שלנו עכשיו ישאל את עצמו, האם המצב שלו היום טוב יותר כלכלית, טוב יותר כלכלית מלפני 3 או 4 שנים, או פחות טוב מלפני 3 או 4 שנים? לצערי הרב, רוב האזרחים הישראלים אומרים שהוא פחות טוב. מחירי הדיור עלו, המחירים עולים, הכל עולה. והשכר לא עולה עם זה. הדבר הזה, אפשר לשנות אותו. אני יודע, אני בא עם תוכניות, תקשיב, אני בא לדבר הזה, לפוליטיקה, באתי כדי לשנות את הדברים. בשביל זה אני נמצא פה. לי היה טוב, אתה יודע, בחיים שלי, הצלחתי בחיים שלי.
לגמרי.
אני יכול להמשיך להצליח בחיים. אני באתי בשביל זה.
אני חושב שהמסר הזה הובן, אני רוצה רק לשאול אותך על נושאים אחרים, שאולי לא נמצאים, נקרא לזה, בראש רשימת המועדפים שלך, אבל עדיין הם נושאים שיכולים להכריע אם הולכים לבחירות או לא, הם יכולים להכריע על יחסי החברה בתוך החברה הישראלית, יחסי כוחות בין דתיים לחילונים, וכל מיני פערים חברתיים כאלה ואחרים. כך למשל את חוק הגיוס הנוכחי, חוק שנוסח על ידי משרד הביטחון, גורמי מקצוע, הפוליטיקאים לא התערבו, ראש הממשלה לא התערב, אפילו החרדים לא התערבו בחוק, והוא יעלה להצבעה כנראה בשבועיים, 3 הקרובים לפה לשם. מפלגת העבודה למשל, המפלגה בראשותך, יכולה לתמוך מהאופוזיציה בחוק שבא להסדיר את הסיפור הזה, גם אם החרדים לא אוהבים אותו, אבל יכולה לתמוך בו רק בשל הטענה שזה מה שמשרד הביטחון דורש. ויש פה באמת חוק מקצועי נקרא לזה. ואתם עדיין כאן גם כן אופוזיציה. מנסה להבין למה.
אני אגיד לך מה משרד הביטחון דורש. ואת זה מסתירים מהציבור. משרד הביטחון גם דורש להעלות את השכר של החיילים ולתת להם זכויות, יותר זכויות ממה שיש להם היום. כחלק מההסדר הזה. את זה לא הכניסו לחוק הגיוס. את זה לא הכניסו לחוק הגיוס.
כי זה חוק אחר.
לא, 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 לא. אין, זה צריך להיות ביחד. אין דבר כזה חוק אחר. זה צריך להיות ביחד, זאת חבילה אחת. זה לא שבאו ואמרו, לוקחים את כל החבילה שמשרד הביטחון ומאשרים אותה. לא. לא. לקחו רק את מה שנוח להם. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. בסוף, אתה יודע, אנחנו באמת, בסוף, אתה יודע, אני כן רוצה לחזור ליוקר המחיה. אתה יודע, אנחנו עכשיו פרשת ויגש, נכון? השבוע.
כן, כן.
נכון?
מדויק.
מה פרשת ויגש מלמד אותנו? היא מלמד אותנו שכשבא בן אדם, כמו יוסף, שבאמת היה איש מוכשר, אין מה לעשות, האיש היה מוכשר, בא וניהל את הכלכלה המצרית, ועשה את זה כמו שצריך, הביא אותה להישגים, והציל אותה מפשיטת רגל ומהמצב הנורא שהיה שם. זאת אומרת שכבר התורה מלמדת אותנו, שגם כשמישהו אומר לך אי אפשר, אפשר.
אבל אם נמתין רק שבוע אחד, אנחנו נקרא בפרשה הבאה, מה קורה כשקם מלך שלא הכיר את יוסף, ולא ידע מי זה יוסף, ואמר, לא הגענו לפה בזכות לומדי התורה, או בזכות התורה, הגענו כי יש לנו חיל אוויר ושבק, ומתחיל את ההיסטוריה מלפני 70 שנה, אז זה גם כן משנה את כל המטריה, את כל ההסתכלות.
אבל זה מראה שאפשר להצליח, שאם רוצים אפשר להצליח, אם בא בן אדם טוב הוא יכול להצליח בסופו של דבר. עכשיו עוד פעם אני אומר לך, אני לא נגן, אני בעד שנשמור על הביטחון שלנו, ואני מודע בדיוק למי השכנים שלנו בחלק מהמקרים. אני לא אשב לך פה באיזה גן עדן, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים. אבל אפשר גם ביטחון וגם לדאוג לחיים של אנשים. לא יכול להיות שהמדינה העשירה הזאת תגיד חבר'ה, בשם הביטחון לא דואגים לאזרחים. לא יכול להיות, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאנשים שתלבטים 20 פעם להדליק את החשמל, להדליק את הבוילר או לא להדליק את הבוילר. להדליק את החימום הבית או לא להדליק את החימום הבית. אין דבר כזה, לא יכול להיות. לא יכול להיות. אני באתי לפוליטיקה כדי להילחם בדיוק בדבר הזה שבעצם עבורי הוא לב ליבו של עניין של מדינה שבאה בסוף המדינה העשירה והאזרחים של העניים. זה לא יכול להיות.
נושאים שהם למשל עכשיו היה עימות בחיפה, כן למנות סגן ראש עיר את זעטרה והאמירות שלו וכל מיני עניינים דומים להם שאולי מנסים לבדל בין ימין לשמאל או תפיסות עולם שונות, ואנחנו רואים גם כן אמירות של השר בנט לאחרונה בסוגיית המנהרות וההתייחסות שלנו לאויב וההתפטרות של השר ליברמן, בכל המקומות הללו אולי לא שומעים את קולכם בצורה כל כך דומיננטית, ולכן הנושא העיקרי שאתה מתעסק בו, הנושא הכלכלי, לא מגיע לכדי כמות גדולה של אנשים שתצליח לגבור על מספר המצביעים שמצביעים לקואליציה הזו.
תראה, בוא, כל אחד בא עם האמת שלו. אני בא עם האמת שלי. האמת שלי, כמו שאמרתי לך, אני מאמין באגרסיביות ביטחונית, ואני מאמין במתינות מדינית, ואני מאמין בכלכלה צודקת. ועם כל אחד מהנושאים האלה, אני אומר את שלי, אני אקח את נושא לבנון. המנהרות עכשיו של חיזבאללה. אני אומר את זה כמה דברים. אני, אגב, הייתי קצין 4 שנים בגזרת לבנון, מכיר את הגזרה הזאת מצוין, הייתי 4 שנים ועוד 20 שנה במילואים. מכיר מצוין. ואני אומר לך, קודם כל שאני נותן גיבוי מוחלט לצבא שלנו. צבא שלנו, צבא נהדר, שלנו חיילים נהדרים, שלנו רמטכ"ל מצוין, נותן להם גיבוי, הם עושים את העבודה שלהם. 2, אסור לנו לקבל, אסור, את המשוואה הזאת של חיזבאללה ייצר, שהוא חופר מנהרות ואנחנו עוצמים אותן. אז מה זה אומר? זה אומר שיום אחד יהיו מנהרות שלא נאטום אותן. נכון?
כן.
יום אחד, לצערי הרב, יש מנהרות שלא נגלה אותן. ואסור לנו להסכים לדבר הזה. הדבר השלישי, שיותר חשוב מהכל, תראה, לבנון היא כבר לא מדינה באמת אמיתית. לבנון זה חיזבאללה. זה כסות של חיזבאללה שהיא כסות של איראן. והקמפיין של מדינת ישראל, מה שמדינת ישראל צריכה היום לעשות, זה התפקיד שלה. ובעניין הזה אין אופוזיציה וקואליציה, יש מדינת ישראל. זה להבהיר לעולם, ואני בכל פגישה שיש לי אני אומר את זה, כל פגישה מדינית, בינלאומית שיש לי, להבהיר לעולם שלבנון זה לא מדינה. והלבנון צריך להתחיל לשים סנקציות. עד שלא יהיה ברור להם שהם לא משרתים יותר את החיזבאללה כתפיסת עולם. כי לא יכול להיות שאנחנו, כאילו, יש לנו הסכם אי לוחמה עם לבנון, והם חופרו לנו מנהרות, אין דבר כזה. זה לא יכול להיות הדבר הזה.
אתה אומר בסוף, במקום להתייחס לחיזבאללה כאיזה גוף עצמאי, להתייחס ללבנון, שצריכה היא נכון? להתמודד עם חיזבאללה.
נכון, ואם תטיל סנקציות על לבנון, אז הם יתמודדו עם חיזבאללה.
השאלה אם זה יביא לתוצאה, כי לבנון זה מדינה כל כך חלשה ומפוררת, שגם אם תטיל עליה סנקציות, נו, אז באמת ייפסקו המנהרות.
אני אומר לך שכן, חד משמעית. אם לבנון, בגלל שהיא חלשה ומפוררת, אם יהיו עליהם סנקציות, אז בסופו של דבר, הדבר הזה ישפיע. הרי אתה יכול להגיד תמיד, תקשיב, גם איראן אין טעם להטיל על סנקציות. אנחנו מטילים
עליהם סנקציות. לא, לא אותו דבר. העוצמה של איראן, שהיא במעצמה לכל דבר, מול לבנון.
כן, אבל עוד פעם, גם איראן היום מדינה חלשה מאוד כלכלית. אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אני לא אטיל עליהם סנקציות. אבל גם כאן וגם כאן. קודם כל, אתה יודע, אתה יכול לעשות מה שאתה יכול לעשות. אף אחד מאיתנו לא רוצה עכשיו לייצר מלחמה חדשה. אז יש כלים מדיניים, יש כלים כלכליים. אתה יודע, בכל נקודת זמן אתה משתמש בכלים שיש לך. יש לך סט כלים, גם מדיניים, גם כלכליים, גם צבאיים. כרגע, עדיף לא להשתמש בכלים צבאיים, כי אנחנו לא רוצים מלחמה סתם. אבל זה אפשר להשתמש במדיניים וכלכליים, אז זה מה שצריך לעשות.
יושב ראש המחנה הציוני, אבי גבאי, תודה רבה לך על השיחה כאן הערב.
תודה רבה, ובאמת, שיהיו לנו ערבים טובים יותר.
בשורות טובות. תודה, ערב טוב, נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
קר, מתחמם, חם, פותח, נועם, איך כל כך מהר?
זה ברור,
כי נועם ואבי נועם תמיד לפני כולם.
נועם אחד, המיני בר שמוזג מים חמים וקרים לפני כולם. הצטרפו לאלפי משפחות שרכשו מיני בר נועם אחד ונהנות ממים חמים וקרים מיידית וללא המתנה, גם בחול וגם בשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, היזהרו מחיקויים זונים. ועכשיו מבצע, הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת במתנה, כפוף לתקנון. מבית אפיקים פתרונות צינון מים, אולם תצוגה ראשי, גבעת שאול 40 ירושלים. חייגו עכשיו, כוכבית 8510, כוכבית 8510.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
עם מובילאי הולכים על בטוח ועושים את מירב ההשתדלות להגיע ליעד בשלום. מתקינים מובילאי מערכת בטיחות מצילת חיים ב-2,100 שקלים ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
גם כשמאזינים לחדשות טעים יותר עם טאפו צ'יפס.
סמבוקול!
סמבובה!
סמבוקול!
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית, להשיג בבתי המרקחת והטבע.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים, לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן עוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888.
שלום מוישי, איך היה בבית הספר?
היה טיוב.
ואיך עברה הפסקה?
עברה טיוב.
ובגינה גם היה טיוב?
ממש טיוב.
חדש, יופלה טיוב. יוגורט עם פירות במרקם חלק שכיף לאכול על הדרך, בהפסקה, בדרך לחבר או בגינה. למאדרים יש תנובה. 16 שנים. 16 שנים שאנחנו מפתחים, משפרים, מתכננים ומייצרים את הארונות המתקדמים בעולם. בנינו 7 אולמות תצוגה מדהימים, רשמנו 8 פטנטים בינלאומיים וצברנו 10,000 לקוחות מרוצים. ארונות ארדור חוגגים 16 שנים של מצוינות בחודש של פעם בשנה. עכשיו בכל סניפי ארדור, הארונות המתקדמים בעולם. כוכבית 2992.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר
ישיבת חזון עובדיה שמרן מסר את נפשו עליה פונה עליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
יושבים? קחו כוס מים ותחזיקו חזק, כי הפעם זה ממש, ממש גדול. דירת דופלקס ענקית, שתי קומות פלוס יחידת דיור, מחכה לכם בהגרלה של ארגון חזקו, המסייע למשפחות שכולות. הצטרפו עכשיו ותזכו בגדול. 03-5-17-55-17.
סובלים מחרדות שמונעות מכם חיים סדירים ותקינים? Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח, עם יותר מ-87% הצלחה. כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום וערב טוב.
ערב טוב גבוה.
אז אולי באמת התייחסות ראשונה ליוקר המחיה שאנחנו מתבשרים עליו היום, עלייה גם במחירי החשמל, עלייה רצינית, ובכלל רואים את כל המוצרים, אוסם מפרסם את עליית מחירים ועוד חברות גדולות במשק, ולנו כציבור חרדי זה דרמטי.
ברור שלנו כציבור חרדי זה דרמטי, וגם לציבור גדול במדינת ישראל בכלל, במיוחד הציבור יותר מוחלש, פחות עמיד, הדברים האלה דרמטיים. צריך פה לעשות איזשהו, אני הצטרפתי היום לבקשה לדיון דחוף בעניין הזה. אני חושב שצריך לראות פה מאין זה מגיע, כי לכל דבר יש כביכול את הסיבות שלו, אבל לא יכול להיות שמצד אחד אנחנו רק בשנתיים האחרונות חוקקנו הרבה מאוד חוקים שהמטרה שלהם הייתה בעצם להוריד את חוק המחיה, אם זה הקלות ביבוא והקלות בדברים כאלה ואחרים, והתוצאות לא מגיעות, ולא רק שלא מגיעות, אלא אפילו אנחנו חוזים בעלייה. אני חושב שמשרד האוצר צריך למצוא את הדרך. אין פתרונות פלא לדברים האלה, אבל ודאי שאי אפשר לתת לה לדבר הזה שיתחיל לזחול ומתחיל עכשיו בחשמל ועובר למוצרים, 40% ממוצרים שהם יחסית די בסיסיים, ויעבור הלאה גם לדברים אחרים. חייבת להיות פה איזושהי תוכנית ברמה לאומית, חייבת להיות חשיבה ברמה לאומית של הממשלה, של משרד האוצר, וכדי לעצור את הסחף הזה. זה מתחיל ככה וזה עלול רק לגדול. ולמצוא את הסיבות האמיתיות, כי אני אומר באמת, נעשו המון פעולות וחקיקות כאלה ואחרות שהיו צריכים להביא את ההפך, ואנחנו רואים שזה לא קורה.
מי הכתובת? שר האוצר משה כחלון?
הכתובת היא הממשלה, וכמובן שר האוצר שמופקד בסופו של דבר על יש דברים שקשורים גם למשרדים אחרים, יש כל מיני סוגים של בעיות שקשורות משרדים כאלה ואחרים, שעודף הרגולציה או בעיות באישורים כאלה ואחרים גורמים במוצרים מסוימים לעיקור שלהם. אבל כאן יש משהו יותר בסיסי, משהו יותר עמוק. אם ניקח למשל רק את ההודעה שהייתה אתמול של חברת אוסם, מה שאני שמעתי לפחות, לא התעמקתי עדיין בכל הדברים, אבל אחד הדברים זה הנושא של שכר מינימום. שכר מינימום עלה, וכמובן שעלויות לעובדים עלו. זה לא, כשהחליטו על מוצרים מסוימים להעלות אותם ואחרים לא, זה לא היה בגלל שהמוצרים האלה עולים יותר בייצור ואחרים לא. הם פשוט לקחו את סך ההוצאות שלהם מול סך ההכנסות שלהם, והחליטו שצריכים להגיע לרווח מסוים, ומתחילים לקצץ, ואז מחליטים לקצץ בקטשופ ולא במשהו אחר, בסדר. אבל זה כבר לא משנה, אבל כנראה שיש פה כמה דברים מובנים. אם תיקח נושא של העלאת שכר המינימום, שזה דבר מבורך בפני עצמו, אבל אם התוצאה שלו היא תוצאה כזאת, אז יצא שכרו בהפסדו, אז מה עשית? נתת לבן אדם את השכר היותר גבוה, טיפה, כן? גם כבר לא להיסחף, לא היו עליות דרמטיות, אבל במקום לקבל 4,000 שקל, הוא מקבל 4,300 שקל, שכר מינימום, אבל אחר כך במקולת הוא מוציא יותר, אז מה עשינו?
כן, הדברים ברורים. אני רוצה אולי לעבור לעוד עניין, לפני שנעסוק בדברים החשובים שלשמה מתכנסנו. היום בוועדת הכלכלה, דיון בסוגיית טיסת השבת של אלה, אותה טיסה שעוררה הרבה מאוד שערה ותגובות, והשמצות כלפי הציבור החרדי, ואחר כך התנצלות, לא ברורה בדיוק אם זאת התנצלות, אבל הסבר של אלה ופיצוי לנושאים, ואתם מתכנסים לדון בעניין. איך התמונה נראית אחרי כל הדיון ושמיעת כל הצדדים והבנה מה קרה שם? מה בסוף, איפה הנקודה?
החשיבות מבחינתי בקיום הדיון היום הייתה, ואני אמרתי זה בתחילת דבריי, אני כמובן הזכרתי ודיברתי על הדבר, באמת העוול שנעשה לציבור הנושאים החרדי, וכמובן העוול שנעשה לציבור החרדי בכל הפרסה הזאת שניסו להגיד שהיה פה אלימות והיה זה ממש לא נכון. אין בזה מחלוקת שזה לא נכון. גם אל על מודע בזה, לצערי לא בפה מלא מדי, אבל נחכה לוועדת הבדיקה שלהם ואז נשמע את זה, כי גם היום שאלתי אותם מפורש ולא קיבלתי תשובה. אבל אני ניסיתי, מה שנקרא, לומר את הדברים האלה, אבל יותר להיכנס לדבר אחר. לבוא ולומר דבר אחד פשוט. אתם מוכרים מוצר. המוצר שלכם הוא מתאים לסוג מסוגי אלה אנשים מכל הסוגים, גם אלה שקדושת השבת מבחינתם היא דבר חשוב מאוד. זה המוצר שלכם, אתם מרוויחים כסף על זה. אנשים חרדים נוסעים יותר באלעל, כי יודעים שאלעל איננה מחללת שבת. עכשיו, אתם נקלעים לאיזושהי סיטואציה, ולא משנה כרגע מי אשם בזה, אם הדיילים באמת התרשלו או לא התרשלו. יש סיטואציה מסוימת. מה אתם הולכים להחליט, נגיד מהיום והלאה, עזבו מה שהיה, חשוב לי לדעת מה שהיה בשביל ללמוד מזה איך שלא. האם יש איזשהו נועל, האם אתם יכולים לקבוע איזשהו נועל מסוים, שברגע שקורה דבר כזה, אי אפשר להשאיר את זה לשיקול דעת, לא של הדיילים, ולא של מנהל הטיסה, וגם לא של הטייסים עם כל הכבוד, ולהשאיר אנשים בשלוש שעות של אי ודאות, ורק שכבר מגיעים, עולים לאוויר, אז לבוא ולהגיד בעצם מה שחשבנו קודם לא עובד וכן עובד. חייב להיות נועל, כמו שיש נועל חירום. אם אתם מבינים שנושא השבת מבחינת הלקוחות שלכם, שמשלמים תווים את הכלים הזה, הוא דבר שהוא...
כלומר שנוסע השבת לא יהיה בגדר רצון טוב או בגדר אם אפשר, אז ננסה...
זה בדיוק חייב להיות...
אלא כמו נעלי הבטיחות של המטוס, יש נעלי טיסות ובתאריכים שבאים יוצאים...
מפורש כנועל חשש חילול שבת. ואם אתם רואים, ותחליטו היום, אם שעתיים או שלוש או ארבע, אם יש עיכוב של איקס זמן, באותו רגע שיש את העיכוב של איקס זמן, אתם פועלים בצורה כזו וכזו, מבטלים את הטיסה.
השאלה היא, האם שמירת השבת בחברה כמו אלה למשל, נובעת באמת מרצון לשמור על כבודה של השבת, ביותה חברה ישראלית, יהודית, לאומית כזו, או שזה שיקול כלכלי? נוסעים אנשים חרדים, אנחנו רוצים לשמר אותם, אז אנחנו מוותרים על יום אחד של טיסות בשבוע.
אני לא רוצה להיכנס למחקר הזה, זה לא יהיה הוגן, ואני חושב שבאמת יש לנו גם בהחלט הסתכלות ועין טובה לדבר הזה, שהחברה, למרות שהיום היא לא חברה לאומית, והיא לא חברה בבעלות המדינה, היא חברה פרטית לכל דבר אגב, אבל היא עדיין נקראת החברה הלאומית, והיא המשיכה לאמץ את נושא השבת, השבת, ולא מעניין אותי כרגע מאיזה שהם שיקולים. אני לא רוצה לחקור את חקר האמת, האם המנכ״ל והיושב ראש עושים את זה רק בשביל זה, או גם בשביל דברים אחרים. אבל ברגע שזה מה שקיים, אז ההתייחסות לדבר הזה צריכה להיות, ואני אמרתי להם, אתם צריכים לקחת את העובדים שלכם, את אותם דיילים ומנהלי טיסה וטייסים, ולהסביר להם שאותם לקוחות שהם משרתים במטוס, ומנסים להיות נורא אדיביים, ומנסים להיות הכי טובים מכל חברות התעופה כדי להתחרות איתם. יש דבר אחד שתבינו, מבחינת אותם אנשים שנמצאים כלואים במטוס כרגע, ולא יודעים אם חלים שבת או לא, אמרתי להם, תחשבו שהייתם מטיסים עכשיו טיסה לאיזושהי תחרות ספורט מאוד מאוד נחשבת בעולם, ואתם יודעים שאתם חייבים להקיע בשעה שלוש. מה היה קורה אם היו מאחרים כמה דיילות ויש קצת שלג על הכנפיים? מה הייתם עושים? הייתם אומרים, לא נורא, נפסיד את התחרות הזאת? לא, הייתם מבינים את זה, למה? כי זה בא מתוך עולם המושגים שלכם. אם תתחברו לעולם המושגים
טוב,
שאדם חרדי...
טוב, הנושא ברור, אני חושב שהנושא ברור, וגם הפקת הלקחים צריכה להיות חשובה.
ומה שיצא, מה שבאמת יצא טוב מכל הדיון הזה, וזה לכך גם כיוונתי, ואני מודה ליושב ראש הוועדה, איתן קבל, שהוא חייב את חברת אל על, והסכמתה גם, צריך להגיד, שהתוצאות הבדיקה יגיעו לוועדת הכלכלה, ולא רק את תוצאות הבדיקה, אלא גם הלקחים של זה והנועלים שהולכים להיות בעתיד. ואם אנחנו נראה שיש על זה לעשות אחר כך דיון נוסף, נעשה דיון נוסף, אבל הפעם זה דיון מקצועי, איך לא לחזור לפרסה שהייתה פעם קודם.
אוקיי, חוק הגיוס, וזה הנושא הכי חשוב שאמור להסיק היום את ראשי הציבור החרדי, את העסקנים, את חברי הכנסת, את כל מי שידו בעניין. האם חוק הגיוס כפי שהוא היום, האם הוא חוק שדגל התורה, אני לא מתייחס עכשיו לידות התורה המורחבת או לשס, או לדבר עליך נציג דגל התורה, האם זה חוק שדגל התורה יכולה לתמוך בו בגלל היותו חוק שנותן לנו מרווח זמן? או שכרגע אי אפשר לתמוך בחוק הזה, עם כל הבעייתיות שיש באי עמידה ביעדים, והכנסת היעדים לתוך החוק, ושאר הסעיפים הבעייתיים.
החוק במתכונתו הנוכחי, הוא לא חוק שאנחנו יכולים להצביע בעד החוק הזה. פורש לא.
כלומר, גם אם דגל התורה הייתה לבד במערכה, מפלגה יחידה חרדית בכנסת, נניח, בלי שיקולים אחרים, בחוק הזה לא הייתם תומכים.
לא היינו מצביעים בעד עבור חוק כזה.
אוקיי, אבל גם לא מצביעים נגדו ולא מפילים בגללות הממשלה.
אלה שאלות אחרות, וזה בדיוק השאלות שנמצאות כרגע על השולחן. אנחנו מבחינתנו מסתכלים על דבר אחד שמבחינתנו נורא נורא חשוב. שלא יהיה מצב שבו אין חוק. כי במצב שאין חוק, לא יכול לקרות, קורים.
אבל היו כבר מצבים כאלה ולא קרה כלום.
לא, תראה, אנחנו מדברים על תקופות אחרות, אנחנו מדברים על דברים שהיו ויכול להיות שהיו בסיטואציה אחרת, אני לא רוצה להיכנס כרגע להבדלים ביניהם, אבל אנחנו נמצאים בתקופות אחרות, יש הרבה מאוד גורמים, עמותות למיניהם, אנשים למיניהם, שמחכים רק לרגע הזה שבו אין איזושהי הסדרה לבחורי הישיבות. ומאחר, ומבחינתנו הדבר הזה, הוא דבר שיכול לגרום בפועל, לקשיים יומיומיים, ויש הרבה דוגמאות, אני לא רוצה להיכנס לזה. רק תיקח את אלה שמקבלים את הדיחוי עכשיו, אז יש להם עכשיו, בוא נאמר, תקופה של זמן, אף אחד לא יחפש את אלה ש... אבל אלה שלא קיבלו דיחוי, שהדיחוי שלהם מתחיל רק עוד חודשיים, כי נגמר הזמן. יתחילו להיות בעיות, יתחילו להיגרם בעיות, שבעצם מה שיקרה בסופו של דבר, יקשו על לומדי התורה. אני לא אומר שיבואו טנקים לתוכרי ישיבת פולוויש בעוד חודשיים לחפש בחורים. אני לא אומר שזה יקרה, אבל יכולות להיות בעיות תקציביות, יכולים ללכת לבגעת, אני לא רוצה לתת רעיונות. אתה נשאר בחוסר ודאות. כשאתה בחוסר ודאות, החוק, שיש לנו איתו בעיות, אבל שחלק גדול מהבעיות הן בעיות עתידיות שלא הולכות להשפיע בשנים הקרובות, אנחנו לא מוכנים שיהיה מצב שבו לא יהיה חוק. אנחנו לא נוכל, וזה גם הבהרנו למי שהיה צריך להעביר, אנחנו לא נוכל לשבת בממשלה שבה יש מצב שבו בחורי ישיבות נמצאים ללא חוק שמסדיר את האפשרות שלהם לשבת וללמוד בשקט.
אז הרב אשר, בוא נהיה רגע ריאליים ונראה מה נמצא על השולחן. בג"ץ נתן אורכה שלישית שתסתיים בעוד 3 שבועות. עד אז, או שמעלים את החוק, וקורה דבר מעניין. החוק לא עובר, והממשלה נופלת, ואז הולכים לבחירות על רקע חוק הגיוס, ויהיו בחירות ונחזור כמעט לאותו מצב שאנחנו נמצאים בו היום, כנראה אותה קואליציה, אם לא יקרו פה דברים דרמטיים מדי, אבל זה הגוש פחות או יותר שיבנה את הקואליציה. נידרש שוב לחוק הגיוס, משרד הביטחון יציג שוב את החוק הנוכחי, אם יעשו בו שינויים אחרי הבחירות, בג"ץ יפסול אותם שוב וחוזר חלילה, אופציה אחת. אופציה שנייה, שדגל התורה יוצאת מהמליאה בזמן העלאת החוק להצבעה, נניח שגם ש"ס תצא, אולי אגודת ישראל תצביע נגד, ועובדים מאוד קשה על תמיכה מהאופוזיציה.
תרשה לי, אני יכול לשבת בסבלנות ולשמוע...
איזה משני המסלולים הרב אשר יותר יביא לאפקט?
אני לא מתכוון להיכנס לאפשרויות הקיימות. הנושא הזה נמצא על שולחנם של גדולי התורה. הנושא הזה נמצא להחלטתם. אמרתי לך את עמדת דגל התורה.
אבל אתם כדגל התורה כבר יש לכם החלטה של גדולי התורה, של דגל התורה. אז למה אתם לא פועלים על פיה? ממתינים להחלטה של גדולי תורה של מפלגות אחרות?
אני לא נכנס כרגע להחלטה של איך לעשות ומה לעשות. איך לעשות ומה לעשות באפשרויות שעומדות על השולחן, דברים אחרים, על זה אין החלטה שלנו, בגלל שיש כמה אפשרויות בצורה כזו, בצורה אחרת. אנחנו מדברים על העיקרון, ההחלטה שיש בידינו היא החלטה על העיקרון, שאנחנו לא מוכנים, לא רוצים ולא מסכימים שיהיה מצב שבו מעמד בני הישיבות לא יהיה מוסדר, גם אם זה לתקופה קצרה, וגם אם זה לתקופה יותר ארוכה, אנחנו לא יודעים מה עורב לנו מחר בבוקר, מה יערוב לנו בעוד שבועיים, אנחנו בדבר הזה חייבים להיות שבני ישיבות מוסדרים, והישיבות יכולות לתפקד, והבחורים יכולים ללמוד ללא חשש. להשאיר את כל הדברים האלה ליד המקרה, או לאיך יקרה ומה יקרה, ובלי לדעת, זה סיכום גדול, זאת העמדה שלנו.
אבל זה מה שקורה, זה הולך להישאר ביד המקרה.
אני מציע לך לא לשאול אותי, כי אני לא מתכוון להיכנס לאפשרויות שעומדות.
טוב, אז 3 שבועות של סבלנות, ירצו או לא ירצו, החוק הזה יצטרך לעלות, או שיפנו לבגץ לבקשה רביעית, וירוויחו עוד שבוע. הרב אשר, בירושלים לאט לאט הולכת ונשלמת מלאכת הרכבת הקואליציה, קודם כל, דגל התורה, אני מבין, הולכת לקבל חלק מתוך תיק החינוך, תסביר לנו רגע?
אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, הייתה בקשה של ש"ס בעניין הזה, הייתה התדברות על העניין הזה, נמצא איזשהו אפשרות של פתרון כזה או אחר בנושא של החינוך, הנושא עוד לא נסגר בפועל, זאת אומרת, יש איזשהו כיוון, יש רצון טוב מבחינתנו בעניין הזה, הוא בגדר רצון טוב, אבל אני לא הולך להיכנס לפרטים הללו, ברשותך.
אוקיי, אז אם לא ניכנס לפרטים האלה, אז אני אשאל אותך... טוב, תראה. בכל זאת אני רוצה לשאול אותך...
לא רק העבודה שלי קשה, גם שלך...
לא, לא קשה בכלל. אני שואל אותך, איך בסוף תראה קואליציה שאגודת ישראל לא חלק ממנה, תהיה באופוזיציה? אחרי הבחירות עברנו, הנה משה לאון ניצח, 6-3, איך שתרצה לקרוא לזה. עכשיו צריכים להתכנס לקואליציה, רוב חרדי בתוך המועצה, נדמה שדגל התורה היא דומיננטית מאוד ביכולת להכניס את אגודת ישראל לקואליציה, ואני שואל אותך, האם ייתכן מצב שירושלים תהיה כאשר אגודת ישראל יושבת באופוזיציה?
מבחינתנו, הרצון שלנו הוא בהחלט שיהיה קואליציה מקיר לקיר, וכמובן כשאני מדבר על מקיר לקיר, ודאי שבעדיפות ראשונה כל החרדים והסיעות שנמצאות בעירייה, אני חושב זה הרצון שלנו, אנחנו, אני לא חושב שיש רצון של מישהו אחר שלא לעשות את זה, אין לנו שום, זה אנחנו דיברנו בכל מערכת הבחירות, ואני אומר את זה גם היום, דיברנו על כך, שאנחנו במערכת הבחירות הלכנו לבד, זה נכון, הגיע התוצאה איך שהגיע, וגם זה נכון, יום אחרי הבחירות, אנחנו יכולים לעבוד, לא יכולים, חייבים לעבוד ביחד, כתף אל כתף.
לו דגל התורה תרצה את אגודת ישראל בקואליציה ותעביר את המסר הזה למשה לאון, אז ההצעות שהוא הציע לאגודת ישראל השתנו מרגע לרגע.
שמה?
אני אומר שמשה לאון הציע כבר לאגודת ישראל את מה שיציע, אבל אם אגודת ישראל, אם דגל התורה תנדב משהו קטן לטובת אגודת ישראל, הם נכנסים לקואליציה. זאת התחושה.
אני לא יודע, אתה מנהל איתי מסע ומתן בשם
לא.
משה לאון. אני יודע שמסע ומתן זה אומנות, ואני יודע שגם משה לאון הוא גם אדם מיומן מאוד, ויודע לעשות מתאים ומתנים. אני מדבר איתך על עקרונות. העיקרון מבחינתנו הוא שאנחנו חושבים, אין לנו שום עניין בכך שמפלגה כמו אגודת ישראל, שהיא שותפה שלנו בכנסת, והיא גם תהיה שותפה שלנו בעיריית ירושלים בתפקוד היומיומי, כי רוב הנושאים הם נושאים משותפים, אין לנו שום עניין, לא רק שאין לנו עניין, יש לנו עניין שהיא תהיה חלק מהקואליציה, איך זה יהיה, איך זה ייגמר, מה נאמר להם אתמול, מה יאמר להם מחר, אלה פרטים שאני לא הייתי נכנס אליהם עכשיו, ואני חושב שגם מוקדם מדי להיכנס אליהם. אבל ברמה העקרונית, ודאי שזה הרצון שלנו.
טוב, לא הייתי במקומך, דיברת מקודם על זה שם...
זה הרצון, וכך ראוי, אגב, זה צריך להיות בכל המקומות, לא רק בירושלים.
כן, אז זהו, אם זה יכול להיות בכל המקומות, אז אולי את אותה שאלה אפשר לשאול על בית שמש, כי שם המצב הוא הפוך. ואני שואל אותך, האם ההשלכות של בית שמש השליחו במיידי על ביתר אלית, האם הם הנושא, כלומר, כל האימות הזה מול אגודת ישראל ודגל התורה, שאנחנו רואים אותו בכמה מקומות, האם הנושא הזה משליך על ירושלים, על רחבי הארץ, על היחסים ביניכם בתוך הכנסת, יכול להיות שזה משליך גם על חוק הגיוס, תראה לאן זה מטפס.
ודאי שזה לא... המצב שאנחנו נמצאים בו היום, מערכת היחסים שנמצאים בו היום, ודאי לא מוסיפה בריאות, ואני מדבר כרגע קודם כל גם לעבודתנו בכנסת, למרות שאנחנו יושבים בישיבות סיעה ביחד והכל, אבל אתה יודע, בסופו של דבר יש דברים גם שעלולים להשפיע. אבל לגבי השאלה שאתה שואל, הרי בדיוק את הטענה הזאת שאתה חושב שאנחנו נשתמש בה, עליה אנחנו טוענים. אנחנו טוענים, לא יכול להיות שבגלל שיש לך בעיה בעיר מסוימת, אתה תבוא היום ובביתר למשל, תעכב מינוי של סגן ראש עיר, כשיש הסכם חתום, שיש הסכם ברור בעניין הזה, ואנחנו לא מתכוונים לעשות את זה, אנחנו לא בא...
זה לא מה שקורה באלעד בעקבות מה שקורה בבית שמש? זה לא מה שאתם עושים?
לא, לכל מקום יש את הבעייתיות שלו, לצערי הרב חבל שאין איזשהו, אני הייתי מצפה, אני הייתי מקווה, שיהיה איזשהו... הידברות כוללת על כל הד... על ה... על ה... על הדברים האלה, אבל בלי לקשור עיר אחת בעיר שנייה. הדבר הזה מבחינתנו לא מקובל. אנחנו בביתר הלכנו ותמכנו בראש העיר, והגיע מרן שר התורה לעיר, וראש העיר הוזמן לאירוע וישב לצידו. יש לזה הרבה מאוד משמעויות, כמו שאתה מבין, ודאי והמזינים מבינים גם כן. ועכשיו לבוא ולהגיד, בגלל עיר כזו, בגלל עיר אחרת, אנחנו לא שמה, וגם שאם יהיה שמה, אז הכל יכול להתפרק. ואני אומר את זה, אם אנחנו טוענים נגד הדבר הזה, אז זה אומר שאנחנו לא נוהגים ככה. ככה לא נוהגים.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שיהיה בהצלחה רבה, שבועיים דרמטיים לפניכם, תעברו אותם בשלום. תודה רבה.
בעזרת השם, תודה רבה לך.
ערב טוב, פרסומות.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, זה שוב ישי לפידות. זוכרים שדיברתי איתכם על הזדמנות להשקעה בפרדס חנה? וזוכרים שאמרתי לכם שהמחיר צפוי לעלות? אז נחשו מה? המחיר עלה. עלות יחידה עכשיו היא 99,000 שקלים. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל היא באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר, היא מיועדת לבנייה. והקרקע נרשמת על שמכם בטאבו. אז לפני שהמחירים יעלו שוב, התקשרו למלכה השקעות, כוכבית 5751, ותדאגו לעתיד שלכם. כוכבית 5751.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים מוסמכים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה עם אישור ממשרד המשפטים ואישור ממשטרת ישראל, ולהרוויח מעבודה מכובדת. התקשר עכשיו, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
שלום, כאן עודד לויצון. רבים שואלים אותי שאלות כמו איך מיישמים את החלום ההוא בתחום ההייטק, איך נערכים לסוף שנת המס, מה הקלות הניתנות לעסקים קטנים. התשובה לשאלות הללו ארוזות בוועידה אחת, אותה אני אנחה, ועידת אחים לעסקים מחר, ה' בטבת, 13 בדצמבר, במרכז אחים בני ברק, רחוב רבי עקיבא 86. להרשמה חייגו עכשיו, כוכבית 8609.
אל הנער הזה
אלפי ילדים פונים עליכם. גם אנחנו רוצים לזכות ללמוד תורה בחינוך תורני ולהתקרב לאבינו שבשמיים, אבל אין מי שידאג לנו. מאזינים יקרים, זה תלוי בכם. אם תהיה לילד הסעה שתיקח אותו יום יום ממקום מגוריו המרוחק לבית הספר ששם לומדים תורה או לא, אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו לברכת גדולי ישראל בעזרת השם שילדיכם יצליחו בלימודים ותרבו מהם נחת. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
עם מובילאי הולכים על בטוח ועושים את מירב ההשתדלות להגיע ליעד בשלום. מתקינים מובילאי מערכת בטיחות מצילת חיים ב-2,100 שקלים ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788, 02-538-3788.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר שזה חדדי. יש ישיבת חזון עובדיה, תעשו מה שאפשר כדי לקיים את
הישיבה הזו. ישיבת חזון עובדיה שמרן מסר את נפשו עליה פונה עליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
בדיקות מעבדה קובעות כי דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה. פי שניים, באותו מחיר. ישראל מתקדמת ל...
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
Start your Honda. הונדה, בימי מחירות מיוחדים. HRV ושאר דגמי הונדה 2019 במחירי 2018. 12 עד 14 בדצמבר. הונדה, לאנשים שאוהבים לנהוג. כוכבית 2099, כפוף לתקנון.
In the Tariag Group.
Ah, Gitten Tariag. Gazelle, Husche, Weges. Kim Charan.
Ah, Gitten, Tog, sei die Fortgewicht. Was macht dies?
Miss Herren.
Nee, mir wäre schon neigerig. Was ist geschehen? Was ist geschehen, sei die? Parmanoyen rief 0722-796-666.
אתם או ילדיכם סובלים מבעיות קשב וריכוז? אל תרימו ידיים. יש לזה פתרון המוכח מדעית. Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו כתבנו איתי גדסי, שלום וערב טוב. איתי?
ערב טוב, אבי.
ערב טוב לך. גם אבי רבינה איתנו, כיכר השבת, ערב טוב, אבי.
שלום, ערב טוב.
אז אתם מתעסקים בסוגיית הזירה המקומית, אני חושב, רוב שעות היממה, ואני מנסה להבין יחד איתכם מה מתחדש. בירושלים אנחנו שומעים על התקדמות, ומצד שני עדיין לא רואים קואליציה אמיתית, כלומר, המפלגות הגדולות עדיין לא חתומות, או שיש הסכמים ועדיין מחכים להוציא את הנייר. מתקשה להבין למה משה לאון לא מצליח להכריז על קואליציה. איפה, מה תוקע אותו שם, איתי?
תראה, משה לאון יכול להכריז על קואליציה, יכול להכריז על קואליציה צרה יחסית, אבל להכניס את כולם, שים לב ששס למשל ודגל התורה עדיין לא נכנסו, לכאורה מה, יש בעיה, הם לא ייכנסו לקואליציה של לאון, ודאי שהם ייכנסו. שאלה זה, הם ממתינים שלפני שיגידו שהוא כבר חילק את כל התיקים ומחר את העיר לחרדים, כמו שהחילונים יגידו, או מחר את העיר לשס ודגל כמו שהגודה יגידו, הם ממתינים שהוא יסיים את הליכי המסע ומתן יחד איתם. יום חמישי תתקיים בישיבת המועצה, אבל עוד לפני אנחנו רואים שכבר הפגישה אתמול של אריה דרי, השר דרי, יחד עם קבוצת מרן האדמו"ר מבלז, כבר מניבה פירות. היום אני פותח את עיתון המחנה החרדי של בלז, ושם אנחנו רואים במפורש שהאדמו"ר מבקש מאריה דרי לדאוג לכך שבלז ואגודת ישראל יהיו חלק בלתי נפרד מהנהגת העיר, כלומר יכנסו לקואליציה. השר דרי כמובן הבטיח שיעשה ככל שביכולתו בעניין הזה, מה שאומר שלפחות מבחינתה של שס, ועד כמה שאני דיברתי אתמול עם אנשי אגודת ישראל, מאוד רוצים, והיום אנחנו מתבשרים שגם מצידה של אגודת ישראל מאוד רוצים. השאלה הגדולה, אם יהיה סגן למשך קדנציה שלמה או לא, אנחנו נזכיר שיוסי דייט שיש לו הסכם רוטציה עם אלפרין, כך שגם אם יהיה סגן קדנציה שלמה לאגודת ישראל, יוסי דייט לא ייהנה ממנו קדנציה שלמה, אבל לפחות כרגע משה לאון מציע להם רוטציה על סגנות, וכמובן שלל תיקים.
אגב, במשך למה שאמר ישי על בלז, אני חושב שבלז, מיכל אלברשטיין, הנציג של הימים, ודאי רוצים להיכנס לקואליציה, אבל לפי מה שאנחנו יודעים, אגודת ישראל עד עכשיו יצאו מאוכזבים מהפגישות עם משה לאון, ואם זה היה תלוי בליצמן או בנציג גור בעירייה יוחנן ויצמן, הרי שאגודת ישראל עושה את דרכה לאופוזיציה, כלומר, בשביל חצי סגן הם לא נכנסים לקואליציה, כמובן שבהודעה שהם מוציאים, אז היידישקייט, נושא הדת, זה הנושא הבעייתי, כמו בבית שמש, הנושא הבעייתי של דגל התורה, כך בירושלים, נראה שהנושא שבאמת מפריע לאגודת ישראל, לפחות על פי הודעות שהם מוצאים, זה נושא היידישקייט שהוא מאוד בעייתי. ראינו רק הבוקר מתקפה משולבת, אתה יודע, בעמודיע והמבשר, עוד פעם נגד מחנה יהודה, אמנם השם של לאון לא מוזכר במפורש, אבל כן שמה של עיריית ירושלים, זה נראה שהם צועדים לכיוון הזה. אני חושב שמחר ועדת השמונה של אגודת ישראל שתתכנס, לאחריה נדע דברים ברורים יותר בהקשר להמשך דרכם של אגודת ישראל בירושלים.
אוקיי, מעניין, נעבור רגע לבית שמש ככה בקצרה, שס מחוץ לקואליציה, את זה אנחנו מבינים, דגל התורה עדיין באופוזיציה וזועקת על סוגיית המועצה הדתית, אגודת ישראל משיבים על העניין הזה, גם לנו יש רבנים ואין כל שינוי, נדמה שכך תראה הקואליציה, אבי.
אגב, בהקשר לשס אולי איתה יוכל לחדש יותר, אבל לפחות מה שנראה על פי ההודעות שממשיכות וזורמות בין דגל התורה לשלומי אמונים, לא נראה לי שהדבר הולך להסתדר. הנתק בין אליזה בלוך לאנשי דגל התורה הוא נתק מוחלט. אנשי דגל התורה מתנהלים כבר עכשיו כאופוזיציה לכל דבר, בכל נושא שהוא, ולפי מה שנראה כרגע, אותה משנה שהייתה לדגל התורה לפני כשבוע באשר לנושאים שחשובים להם, ואומר מקוואות, קברים ועירובין, אלו אותם דברים שחשובים להם גם היום, ולכן אני לא רואה שום תסמין בשלב הזה שדגל התורה הולכת לקואליציה, אולי בשס ואחרת.
איתי, מילה אחת על
לא,
טבריה.
אני חושב ששס לא תלך. כן, טוב, בוא נעבור לטבריה.
מילה אחת ממש שזה ככה, באמת. בקצרה יש לנו דקה, בטבריה הגוש הדתי, גם שנפגע באירוע הזה שם עם קריאות גנאי, הוא באמת גוש חזק יציב, שלא ייכנס לקואליציה בשום חיר?
אין גושים חזקים מציבים בדברים כאלה, אבל נכון לרגע זה כן. ישיבת המועצה הראשונה עברה, כשיש גוש, ראש העיר רון קובי לא יכול למנות את האנשים, להציל סמכויות, לעשות דברים כי יש גוש נגדו, אבל לא הייתי בונה על זה הרבה. דרך אגב, הוא התבטא גם לאחר המאומה אתמול נגד הציבור החרדי, הדתי, חברי המועצה, אני לא אקבל לכם הוראות, לא תכתיבים, לא הולך גם למנות סגנים, זה עוד ראש עיר, שים לב, גם צביקה ברוט בבת ים וגם רון קובי אומר, אנחנו לא ממנים סגנים, אין כסף ולא זה, זה משהו מאוד מעניין שמתפתח
השאלה רק ברמה המשפטית, כמה זמן זה יכול להחזיק ככה, בלי קואליציה, זה תשעה חברים מול שישה חברים. אגב,
מצופה מראשי עיר שאומרים לא ממנים סגנים, שהם יוותרו על השכר של עצמם.
כן, ופה הוא לא ממנה סגנים, אבל גם אין לו קואליציה, הוא לא מחלק תכנון ובנייה, לא מחלק חינוך, עירייה לא יכולה להתפקד ככה הרבה זמן, כמה זמן זה יכול להחזיק מבחינה משפטית, נראה לי לא הרבה זמן, אולי שנה.
אז נמתין בעניין הזה. איתי גדסי, אבי רבינה, תודה רבה לכם.
תודה, ערב טוב.
סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד. תודה לאורי כהן, הטכנאי. נשוב אחרי החדשות. תישארו איתנו.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי תמיד איתי, כל חי.